פסוק תתבר והוא מנסה ללדמי חתנו עשה את העלה מכל הטוב בעיניך וצילים מהיום הזה אנחנו פרק י' פסוק תתבר בספר שופטים וישירו על הפסוק הזה כבר דיברנו בפעם הקודמת ואמרנו שעשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך שוב זה לא סתם מילים באמת בסופו של דבר הם קיבלו את שלהם רק התקיים כאן מעין לא בדיוק מפלן ביד השם כי רבים רחמה וביד אדם עלי פולה הקדוש ברוך הוא מציל אותם מבני המון אבל תוקע אותם ביד יפתח שזאת גם כן צרה גדולה מאוד, אבל צרה מוגדרת ומוגדלת. וישירו את אלוהי הנחר מקרבם ויעבדו את אדוני, ותקצר נפשו בעמל ישראל. זה פסוק קשה כמובן. ותקצר נפשו בעמל ישראל. אפשר להגיד פה אמנם... אפשר אולי... אפשר אמנם להגיד כאן שיש כאן דיברת תורה כלשון בני אדם אם כי זאת מתיחת החבל של דיברת תורה כלשון בני אדם מתיחת חבל ארוכה מאוד כן, יש לנו כמה מתיחות חבל כאלה כמו ויינחם השם כי עשה את האדם בארץ והתעצב אל ליבו כן, או וירח השם את ריח הניחוח ויאמר השם אל ליבו להוסיף ולקלל את האדמה בעבור האדם ואז גם כאן ותקצר נפשו בעמל ישראל הרי ודאי שהקדוש ברוך הוא לא קצר אין לו נפש ונפשו לא קצרה אבל אפשר ללכת כאן בדרך הזאת של מתיחת החבל עד שם הרמב״ם כדרכו יעדיף כאן פירוש אחר וממילא דוחק מאוד כאן את הפסוק אבל זה דוחק מעניין זה אב טיפוס לכל תפיסתו של הרמב״ם בדבר הזה הוא אומר, ותקצר נפשו בעמל ישראל, כלומר שנפשו מתחלף ברצונו, כלומר רצונו של הקדוש ברוך הוא היה לקצר את עמלם של ישראל. כלומר, רצונו של הקדוש ברוך הוא קיצר את עמלם של ישראל, כלומר הביא להם את הישועה, שוב, אני אומר, הבאתי כאן שני אבות טיפוס של פירושים, שאחד לא יהיה אכפת לו כל כך להתרחק מהגשמה, ולא בגלל שהאמונה קרובה להגשמה, אלא בגלל הכלל דיברה תורה כלשון בני אדם, והאחר שיעדיף כדי להתרחק מהגשמה גם במילים, אז לתת כאן איזשהו הסבר מאוד מאוד דחוק בדברים האלה, לכן הדברים כאמור חורגים מעבר למה ש... לפרשנות המקומית. ויצעקו בני המון ויחנו בגלעד, ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה. ויאמרו העם, שרי גלעד איש לרעהו מיהיה אשר יחל להילחם בבני המון, יהיה לראש לכל יושבי גלעד. כלומר, איזה מין מצב... שהייתי אולי מגדיר אותו על פי הנאמר בישעיהו פרק ב' ג' כבר. פסוק דלת. עכשיו אולי נתחיל מההתחלה. כי הנה אדון, אדוני צבאות מסיר מירושלים ומיהודה משענו משנה כל משען לחם וכל משען מים. גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא וקוסם וזקן. שר חמישים ומסופנים ויועץ וחכם חמישים ומון לחש. ונדרתי נערים שרים ותעלולים עם שלובם. וניגס העם איש באיש ואיש ברעהו. ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. כי יתפוס איש באחים בית אביו, שמלה לך קצין תהיה לנו והמכשלה הזאת תחת ידיך, יישב היום ולאמור לא יהיה חובש וביתי אין לחם ואין שמלה, לא תשימוני קצין עם. כי חשלה ירושלים ויהודה נפל, כי שלום עליהם אל אדוני למרות עיני כבודו. כלומר, זה מין מצב שאיש לא מוכן לקחת אחריות, והשאלה כאמור, מדוע איש לא מוכן לקחת אחריות? דובר פה על מלחמה בבני עמות, במעצמה הגדולה, והנוראית הזאת שמטילה את חיתיתה על כל העולם, האימפריה העמונית הגדולה. כן, על מה מדובר? מדובר על עם שזה כל הגודל שלו. מדובר על משהו מאוד מאוד קטן. אז נכון, וזה אנחנו עוד נוכיח, הם היו מחוברים עם מואב, הם היו יותר גדולים, כנראה גם עם עמלק. עדיין, כשאתה מדבר ואתה מנסה להשוות את כל המדינה העמונית הזאת לעם ישראל, לא משהו. ולמרות זאת אף אחד לא מוכן לקחת אחריות בין ששחל ילחם ולהמון יהיה לראש לכל יושבי גלעד. אני שוב חוזר לפסוקים הראשונים שיהיה לנו וישים בבני ישראל לעשות הרע מעיני אדוני ויעבדו את הבעלים ואת ההשטרות ואת אלוהי הרם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים ויעזבו את אדוני ולא עבדו. וכבר דיברנו על זה, יש כאן שבעה סוגי עבודה זרה. אז אין הכוונה שאנשים עובדים את הבעלים ביום ראשון ואת ההשטרות ביום שני, את אלוהי הרם ביום שלישי ואלוהי צידון ביום רביעי, מואב חמישי, עמון שישי, פלישתים בשבת. לא זאת הכוונה, אלא הכוונה שכמובן כל שבט נוהה אחרי העמים שהם מסביבו, ו מעבר למצוקה הרוחנית של עבודה זרה, ברור שיש כאן התפלגות תרבותית שמביעה גם התפלגות מנטלית ושל חוסר קשר בין שבטי ישראל. על אחת כמה וכמה כשאנחנו מדברים על שבטי מזרח הירדן, שפעמים רבות, זה ראינו כבר בימי גדעון, היו רגל בפני עצמו, וראינו שגדעון היכה שם את סוכות ואת פנואל, והם גם לא רצו לשתף את הפעולה, ואנחנו מכירים את זה כבר מיהושע פרק כ"ב, את הדברים האלה. יש לך כאן מקום. מקום, לא, יש פה עוד מקום אחד. אחר. ובכן, הריחוק המנטלי של שבטי ישראל זה מזה, הפירוד המנטלי, כנראה שלא מאפשר לארגן צבא. כלומר, כל אחד לדרכו וכל אחד לביצעו, וגם אף אחד ממילא לא מוכן לקחת מנהיגות. הם מציעים, אם יהיה איש אשר יחל להילחם בני עמון, יהיה לראש לכל יושבי גלעד. זהו, כאן שלא נטעה, אנחנו עוברים בפרק י"א לסיפור קדום יותר, זה לא המשך רצוף, ובהמשך שני הסיפורים יתחברו. אבל עכשיו אנחנו עוברים לסיפור קדום, כן?
הפסוקים הקודמים הם מתאר שבני עמון מגיעים דרומה עד ליהודה ולבנימין. עדיין
לא כך דרומה, זה יותר מערבה.
אז עדיין זה אמור לגעת לא רק לשבטי עבר הירדן.
זה נכון, אני אמרתי, את זה אמרתי בקל וחומר. אבל גם כאן בארץ כל שבט נועה, זה הולך אחרי אלוהי פלישתים וזה הולך אחרי אלוהי הרם. כן, כלומר יש בעיה של חיבור, אנחנו מכירים את הבעיות האלה גם מהתקופה של גדעון, כן? שבהתחלה נזעק רק אביעזר אחריו, כן? הוא לא ידע אם שבטי הצפון יגיעו, זה מוכר מאוד מדבורה, הייתי אומר יש כאן איזשהו מאפיין של ספר שופטים, אבל שכאן הוא חמור שבטי. אנחנו הולכים פה לסיפור מלפני 20-30 שנה, לא יודע כמה. יפתח הגלעדי היה גיבור חי, והוא בן אישה זונה ויולד גלעד את יפתח. ותן לדשת גילה את לא בנים, ויגדלו בני האישה, ויגרשו ותפתח, ויאמרו לא, לא תלכה לבית אבינו, כבן אישה אחרת אתה. ויברח, יפתח נערך וישב בארץ טוב, ויתלקטו לפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. כלומר, ננסה קודם כל לעמוד פה על המבנה המשפחתי. יפתח הוא בן של אישה זונה, לא בדיוק ברור מה זה זונה. כן, בהמשך, אומרים לו, לא תנחל בבית אבינו כי בן אישה אחרת אתה. אז יכול להיות שזה כמובן לשון נקייה, אבל גם יכול להיות שאולי זונה זה לא בדיוק זונה, הכוונה פילגש. ומה שעל פניו נראה מתוך העניין, שבאמת לגלעד אתה אישה, והיא לא ילדה לו ילדים. ככה זה נראה מכאן. ואז הוא לקח איזושהי אישה זמנית, זה יכול להיות פילגש, זה יכול להיות זונה, זה יכול להיות משהו באמצע. אבל הוא לקח איזושהי אישה זמנית שתלד לו בן, כדי שיהיה לו איזשהו ממשיך. ולא ברור אם האישה הזאת גידלה את הבן, או מי שגידל את הבן הייתה אשת גלעד. כלומר, אנחנו מגיעים פה לאיזו פרשה דומה, קצת, לפרשת ישמעאל והגר ושרה. או אולי בצורה אחרת לפרשת רחל ובלהה ודן ונפתלי. כלומר, יכול בהחלט להיות, אני אומר, שאשת גלעד גידלה אותו, והאישה הזונה רק הייתה פונדקאית, במובן, לא במובן של פונדקאית, במובן של מחלקת מזון, אלא פשוט ילדה את הילד והשאירה אותו לאשת גלעד, ושם הוא גדל. ואז קורה מה שקורה הרבה מאוד פעמים, שכשיש ילד בבית, זה משפיע השפעה הורמונלית על האישה. זה המשמעות, ותלד על ברכי ויבנה גם אנוכי ממנה. כלומר, זה משפיע, ויש דוגמאות ודוגמאות ידועות, אני מכיר דוגמאות כאלה. כלומר, שהילד עצמו גורם לשינויים ביולוגיים אצל האישה, ואז היא גם מסוגלת ללדת, ואכן נולדו לבנים. וכשהבנים נולדו, גרשו את יפתח כדי שלא ינחל, לא תנחל בבית אבינו. זה כמובן מזכיר מאוד את הפסוקים בתורה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת שנואה. השנואה לא חייבת להיות ממש שנואה, זה יכול להיות כמו רחל ולאה, כתוב היה אנשים כשנואה לאה, כמובן זאת שפחות אהובה. וילדו לו בנים האהובה והשנואה, והיה בן הבכור לשניאה. והיה ביום מלחינו את מניו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים. גם שם בשתי נשים שמתוארות בתורה, יכול להיות שזו אותה מציאות. הוא האדם, יש לו אישה, האישה לא ילדה, אז הוא לקח אישה אחרת. אבל את האישה האחרת הוא לקח בדיעבד, הוא לא לקח אותה בתור בת זוגו, בגלל שבת זוגו היא האישה הראשונה. כן? מה שנקרא יש את נעוריו. ואת האישה השנייה הוא לקח כדי ללדת ילד, והיא ילדה ילד, היא לא הייתה האישה. אבל בכל מן הילד הזה גדל אצלו בבית, ואז נאמר לו, יוכל לבקר את בן האהובה, בני בן השנואה הבכור, כי את הבכור בן השנואה יכיר, לתת לו פי שניים. כלומר, אנחנו לא יכולים למדוד את הבנים רק על פי האימהות, אלא הבנים יש להם ערך כשלעצמם, גם בהיותם בני האב. ולכן, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. כלומר, היא לא מודדת את הילד רק על פי האם, כמו שזה נראה על פניו במשפחת יעקב. אלא אני מודד את הילד גם על פי האב, ואם הוא ראשית עונו, אז מעבר לשאלה מי היא אמו, אז לא משפט הבכורה. כאן זה כמובן לא קורה, ולא רק שהוא לא מקבל את הבכורה, אלא הוא לא מקבל בכלל, הוא מגורש מהבית. הוא מגורש מן הבית והוא חסר נחלה. ויברח יפתח בני אחיו, בהמשך אנחנו נראה שנאמר, לא אתם שנאתם אותי ותגרשוני מאיתכם. כלומר, זה לא היה רק סכסוך בתוך המשפחה הקטנה, בתוך הבית אב הקטן, אלא כנראה כל השבט היה שותף לזה, וכנראה שעמדו לדין תורה, או למשפט, עמדו למשפט לפני זקני גלעד, וזקני גלעד באמת העיפו את יפתח וחילקו את הנחלה רק לבני האישה החוקית של גלעד. איך הם עשו את זה נגד התורה? טוב, הם גם עבדו עבדה זרה, אני לא יכול להראות תשובות לכל שאלה הצרכים. הם לא נהגו שם את זה. ויפתח, יפתח מפני אחר וישב בארץ טוב, ארץ שנמצאת בצפון מזרח הירדן, גם ליד השטרות קרניים, מוכרת לנו מכמה מקומות, לא רק מכאן, איש טוב, גם נלחמו נגד דוד, גם נגד יואב, במלחמה שהייתה לו עם עמון, ויכול להיות למשל שהשם טוביה עמוני, גם כן רומז על מציאותה של ארץ טוב באותו מקום, ואולי גם כל מיני שמות אחרים שלקוחים שם ייתכן שרומזים על הדבר הזה. רצין מלך הרם שעולה כדי להמליך את בן תפעל, אולי גם כן מישהו שם ממזרח הירדן שהיה יותר מקורב אצל פקח בן רמליהו שגם היה מהגלעד, מזכיר לכם, אתם זוכרים את הפרשה? כן. כשרצין מלך הרם ופקח בן רמליהו באים להמליך בירושלים במקום בית דוד להמליך את בן תבעל. שוב אני מזכיר שפקח בן רמליהו בא מהגלעד, נכון? ואימו 50 איש מבני הגלעדים, כן, כשהוא מכה את פקחיה בן מנחם את ארגו ואת האריה, ואימו 50 איש מבני הגלעדים, גם רצין מלך ארם ששלט בכל מזרח הירדן שם על מה שנקרא דרך המלך, ייתכן שרצו להמליך מישהו משם בירושלים לשמו בן תבעל. שוב, כל הדברים האלה איפשהו מרמזים על קיומה של ארץ טוב. מכל מקום, והתלקטו לפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. שום אנשים ריקים זה לא מה שנקרא בשביל חז"ל ריקה, כלומר אנשים שריקים מתורה, אני לא בטוח שהם היו תמיד חכמים, אבל מכל מקום, כאן הכוונה אנשים ריקים, אנשים גם כן שנושלו מנחלותיהם. גם דוד, נזכור שהגדוד שלו, של 400 איש, זה היה כל מיני אנשים שנושלו מנחלותיהם, וזה יכול להיות מכל מיני סיבות. כן, אצל דוד זה כתוב כל איש מצוק וכל אשר לא נושה. כלומר, אנשים פשוט ברחו מנחלותיהם, או שנחלותיהם הופקעו מהם בגלל חובות. וזה יכול להיות אנשים שנושלו מנחלותיהם מסיבות אחרות. יכולות להיות סיבות גם כן כמו יפתח, או כמו כל מיני משפטים כאלו או אחרים שנערכו באנשים, יכול להיות סתם אנשים שאין להם מסיבות אחרות נחלות, ואז הם אנשים ריקים, כלומר אנשים שצריכים לחפש עבודה כשכירים, וכשאחת העבודות השכירות שהשתלמו יותר מכל, הייתה פשוט להקים גדוד ולהיות איש צבא, ובדרך כלל מה שנקרא לגיון הזרים. כלומר, כאן במקרה הזה גדוד שיכול להזכיר את עצמו לכל דורש. זה מעין מה שנאמר לאסף, ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבוד. כלומר, אסף היה באמת איש מלחמה, אבל יעקב מקבל את הארץ, ואז נאמר לאסף, אתה יכול כמובן לחיות יחד איתו. הנה משמני הארץ יהיה מושביך ותעל השמיים מעלו וייתן לך אלוהים. הוא ייתן את זה לא, אבל אתה תשב במקומות האלה. כן? ואתה בהחלט יכול לגור בארץ ישראל, ואתה תחיה על חרבך, במובן שאתה תהיה הלוחם. כן? צבא השכירים, דבר שהיה מקובל בעם ישראל בתקופות רבות מאוד, בדרך כלל זה לא היה. אנחנו מכירים את צבא השכירים של ינאי המלך, אנחנו מכירים גם כמובן צבאות אחרים, גם במקרא יש סחר מחר ב... חילות כאלה להזכיר, כן, אני יודע מה, מציעה, סוחר איזה גדוד מבני אפרים וכדומה, וזה עבודה אפשר להביח בכסף, לא עבודה שאנשים מוגנים בדרך כלל מחפשים אותה, בכל אופן אנשים מרוויחים כסף כדי להרוג אנשים, וזוהי משמעות המלחמה שלהם. אבל אנשים כאלה יוצאים איתו, ואז הוא בעצם כמו דוד שגורש וברח והתלקטו אליו כל מיני אנשים כאלה, והקימו גדול. אז דוד עושה עם זה דברים חיוביים, כן? הולך ומגן על יישובי יהודה שהופקרו על ידי שם. אצל לפתח ופחות. פחות או יותר, נקים שם איזה מין לגיון זרים כזה, שכל מי שיקח אותו, ישלם לו ויפתח ילחם בשביל. וכאן אנחנו חוזרים אל הפסוקים הקודמים, כל זה קרה עוד קודם, וכאן אנחנו חוזרים בכרוניקה אל מה שהיה לנו בסוף הפרק הקודם, ויהי מימים וילחמו בני עמון עם ישראל, ושם הגענו את זה. ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד. ויהי כאשר נלחמו בני עמון עם ישראל וילכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב. ואמרו ליפתח לך והיית לנו לקצין ונלחמה בבני עמון. ויאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם שלחתם אותי ותגרשוני מאתכם, מדוע אתם את דברי עתה כאשר צעקתם. ואמרו זקני גלעד אל יפתח, לכן אתה שבנו אליך ואתה עמנו ונלחמת בבני עמון והיית לנו לראש לכל יפי גלעד. ויאמר יפתח לזקני גלעד, אם שבים אתם אותי לכם בני עמון ואתה נאמר אותם לפניי, אנוכי אהיה לכם לראש. ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, אדוני יהיה שומע בינותינו, לא כדברך כן נעשה. ואלה יפתח עם זקני גלעד, וישימו אותו עליהם לראש וקצין, ודבר יפתח את כל דברה לפני אדוני במצפה. בדרך כלל אנחנו נוהגים לדרוש את יפתח לגנאי, כמו אומרים למשל גרופית של שקבה, ובבחינת הוכיח סופו על תחילתו, וגם על סופו אנחנו נדבר, שהרג שם בדם קר 42 אלף איש מבני אפרים. זה אמרנו חלק מהעשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך. וגם כאן אפשר לדרוש אותו לגנאי, בני ישראל נמצאים במצוקה, הוא מתחיל איתם כאן לחשבן כל מיני חשבונות כאלו אחרים, או לחפש לעצמו משרות, ובמקום ללכת וקודם כל להילחם, ואחר כך לדבר על כל הדברים. אפשר לדרוש את זה לגנאי? אני לא בטוח שנכון. צריכים לראות כאן את זקני גלעד, הישרים והארגונים והטובים. בהתחלה אומרים, מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון יהיה לראש לכל יושבי גלעד? אבל מה הם מופתים, מה הם אומרים ליפתח? לך והיית לנו לקצין ונלחמה בבני עמון. כלומר, כל מי שיסכים לפקד על הצבא ולהוביל את המלחמה הזאת יהיה ראש, אבל לא יפתח. יפתח הוא בן אישה זונה, ושאלת הייחוס מאוד מאוד חשובה בעולם שאנחנו מדברים בו, ולפתח רוצים להיות קצין. מה ההבדל בין קצין לבין ראש? קצין זה תפקיד פונקציונלי בזמן מלחמה. זה מה שהם רוצים. תגמר המלחמה, כל אחד ילך לביתו. כשאומרים בהתחלה יהיה לראש לכל יושבי גלעד, הכוונה כמובן, גם כל ההמשך, כלומר מי שינהל את המלחמה כמו שצריך, הוא אחר כך יהיה הנשיא, הוא אחר כך יהיה המנהיג. זה הם לא מציעים, לא? הם אומרים לך והייתה לנו לקצין, ונלחמה לבני עמון. הוא אומר להם, כלומר, זה לא רק איזושהי נקמנות על מה שהיה פעם. באוחזים, זה לא באוחזים מעשה עבודם בידיהם, זה באוחזים מעשיהם בידיהם. כלומר, שממשיכים באותו יחס, ואז הוא אומר להם, אז לא אתם סנתם אותי לגרשו ואיתכם, אז לא אתם על הדקה שעושה לכם. כבר אמרנו ודיברנו על הדמיון בין התשובה של יפתח לתשובה שהקדוש ברוך הוא נתן להם. כלומר, כלומר, כשזעקו אל הקדוש ברוך הוא, אז גם הקדוש ברוך הוא אומר להם. כתוב הצצר לישראל מאוד, ויזעקו בני ישראל אל אדוני לאמור, חטאנו לך, וכי עזבנו את אלוהינו ונעבוד את הבעלים. ויאמר אדוני אל בני ישראל, הלא ממצרים מן האמורים, מן עמון ומפלישתים מצדונים, ועמלק אמר לחצו אתכם ותצעקו אליי, ואושיע אתכם מידם, ואתם עזבתם אותי ותעזבו אלוהים אחרים לכן, לא עושים ואושיע אתכם, לכו וזעקו אל אלוהים אשר בחרתם בם, הם ירשו לכם בעצרת. ואז הם מבקשים, והם מסירים את העבודה הזרה, ואז הקדוש ברוך הוא מוכן להיות מראש, אבל כמובן מראש במידת הדין כמו שאמרנו, דבר דומה קורה כאן, יפתח, כבר אמרנו, כל הכופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא סופו כופר בטובתו של חברו, וההתייחסות שלהם אל הקדוש ברוך הוא הייתה גם התייחסות שלהם אל יפתח, התייחסות לא ראויה, ואז הם אומרים לו כמובן, לכן אתה שם מלך, אבל אתה מלך מהם מאוד, הייתה לנו לראש, מבטיחים לו להיות לראש. הוא יודע כמה אפשר להאמין לאנשים האלה, ואז הוא שואל אותם, לראש? והמשמעות היא, השם יהיה שומע בנותינו, לא כדברך כן נעשה. כלומר, זה אולי מזכיר את הגמרא במסכת שבועות, שכשאומרים דבר פעמיים זה כמו שבועה. כן? כלומר, אתה אומר, כשאומרים פעמיים, אז הדבר הזה מהווה איזושהי שבועה, הן הן, לאו לאו, אומרת הגמרא, זה שבועה. כלומר, גם כאן, הם אומרים לו, תהיה לראש. הוא אומר, אני אהיה לראש? כן, אתה תהיה לראש. כלומר, אבל, והדבר הזה מתחבר עם מה שכתוב, השם יהיה שומע בנותינו, שהמשמעות היא כמובן שבועה, וקורה כאן מה שקורה. ודבר יצחק את כל, יפתח את כל דברה לפני השם במצפה. מה המשמעות כאן של המצפה? מאוד מעניין להסתכל כאן בפרשים, גם ברד"ק וגם ברבנאל, שהם מנסים לחבר את הרעיון הזה עם כמה רעיונות אחרים במקרא, כמו עם שמואל שדיבר את דבריו במצפה. כן? זה נדמה לי הברבנאל, נדמה לי שהרד"ק מושך אותנו שם למצפה של בעל גד, כלומר בצפון רמת הגולן, ועם תורות שלמות, יש לנו כאן גם ברד"ק ובעיקר ברבנאל. מה שאולי מסביר כמה אנחנו צריכים לברך את הקדוש ברוך הוא על זה שנתן אותנו כאן בארץ ישראל. וממילא יכולת להסביר את הפסוקים הרבה פעמים בדרך אולי טובה יותר. ואני מזכיר כמה את וישא לוט מקדם, תסתכלו בכל המפרשים, שכולם מבינים שלוט נסע ממזרח למערב. כמו שלכאורה עולה, פשוט וישא לוט מקדם, נכון? והרי כולנו יודעים, יאללה רובעים. יודעים שלא נסע ממערב למזרח, ואז השאלה איך לעשות את הפסוקים, אנחנו לא עוסקים כרגע בפסוקים שם. יש לי הסבר, אבל אני אומר בכמה וכמה מקומות, יש משמעות גדולה לעבודה שאנחנו חיים כאן, תסתכלו בתוספות במסכת ערכים בדף תדבר, ותראו איך בעלי התוספות ציירו את ים סוף ואת מה שקרה בקריאת ים סוף במקומות אחרים, כלומר, צריך לדעת, לא היו אטלסים, לא היו מפות, אתה מנסה לשחזר את הכל רק על פי הפסוקים, זה קשה מאוד. היום יותר קל לנו ללמוד את הפסוקים באופן נורמלי, כפי שאנחנו מכירים. בכל מקום, אני חושב שלכולם ברור ההבדל בין המצפה של יפתח למצפה של שמואל, שהייתה כנראה בנבי סמואל. יפתח לא היה שם, גם לא המצפה של בעל גד, שזה אחת הפסגות בדרך לחרמון, אולי הר אביטל, אולי הר בן טל, אולי אחד הערים האלה. שהיה מצפה, מצפה זה כמובן מתאר הר גבוה. אבל אם אני רוצה בכל אופן ללכת בדרכם של הרד"ק ושל הרב רבנאל, אז איזה פרשה הייתי הולך כאן?
אפשר לפרשה של לבן.
הפרשה של לבן היא באמת תראית המתאימה, ואני מזכיר את והמצפה אשר אמר ייצף השם ביני ובינך כי יסתר ישמעאל, זה היה בגלעד. כן, מזכיר לכם שבידוף אחריו דרך שבעת ימים והשג אותו בהר הגלעד, ושם הוא מרים גל אבנים וקורא לו גלעד על שם הגלעד, ובונה מצבה, מצבה שהיא כמובן מצפה. כן, פי ובית מתחלפות במקרא הרבה, ויקח יעקב ימי המצבה, וזה כמובן מצפה. ואז הוא קורא לגלעד, לאבנים גלעד, ואומר הגל הזה עד, אבל זה כמובן השם הגלעד, והמצבה קורא לה מצפה, ייצף השם ביני ובינך, וביחד הגלעד. והמצבה כמובן מה נותן לי? מה? נותן לי מצפה גלעד. נותן לי ביחד מצפה גלעד. ושוב הביטויים, כן, אם תענה את בנותיי ואם תיקח נשים על בנותיי, אין איש עמנו ראה אלוהים עד בידי ובידיך. שוב המצפה אשר אמר יצף השם ביני וביניך כי נסתר איש מרעהו. בואו נגיד רק, בואו נדלג בפסוק ונגיד רק אלוהי אברהם ישפוט בינינו, כן, בחברה דירקתי לכם מן הפסוק שלא רציתי לומר אותו, וזה מה שאמר כאן, השם יהיה שומע בינותינו אם לא כדברך כן נעשה. כלומר יש כאן איזשהו דמיון להסכם בין יעקב ללבן, ואני אומר את הדבר הזה ככותרת בגלל שאני חושב שיש כאן באמת הרבה מאוד דמיון בין הפרשה הזאת לכל הפרשיות של יעקב ולבן, ובעיקר לפרשיות של קודם, של אם כה יאמר נקודים יהיה שכריך וילדו כל הצאן נקודים, אם כה יאמר נקודים יהיה שכריך וילדו כל הצאן נקודים, ויצר אלוהים את מגדל לכם הייתם. כלומר, יש לנו כאן, ועוד אנחנו נראה את כל פרשת ואביכם הטיל בי וחליף את מזכותי עשר תמונים. כלומר, הם חבורה של רמאים, כל החבורה הזאת, וכשבודקים את יפתח ועושים ממנו את הרשע הגדול של ספר שופטים, צריכים לראות מול מי הוא עמד. יכול להיות שבאמת לא הייתה לו ברירה, ועם כאלה אנשים אני גם לא מתפלא שבני עמון הגיעו כל כך קרוב וכל כך אימו על עם ישראל, למרות עם ישראל על פניו נראה הרבה יותר גדול מכל העמונים ומכל המואבים, ומכל מקום כאן כרגע הם נשבעים לו, והוא הולך איתם וישימו אותו העם עליהם לראש ולקצין. כלומר, קצין במלחמה וראש באופן כללי, וידבר יפתח את כל דבריו לפני השם במצפה.
אני חושב קשר לסיפור יצחק ואבימלך?
מה?
האם יש קשר לסיפור
יצחק ואבימלך? אני לא יודעת, אתם אותי ואתם יושבים עם אתכם. מעבר לביטוי הדומה, אני לא רואה קשר. אני צור, כשדיברתי פה, אני רואה ממש קשר. אני ככה, והעובדה שזה באותו מקום, כן, הדבר הזה גם כן, לדעתי, אומר דורשני, ייתכן. זה עומד. וישלח יפתח המלאכים אל המלך בני עמון לאמור, מה לי ולך כי באת אליי ללחם בארצי? אומר בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו במצרים, מארנון ועד היבוק ועד הירדן, ואתה אשיב ויתן בשלום. פה משהו למחוק, כן, תודה. זה ישראל תרסים מארנון ועד היבוק ועד הירדן. כלומר, זוהי הארץ שהוא מדבר עליה, כשתכף נראה בדיוק למה היא מחולקת, וחשוב, ברור לכם שזה לא רק ארץ מעמון. ארץ מעמון בתוך הסיפור הזה במקום הזה, זו פחות יותר ארץ מעמון, אולי אפילו קצת יותר משתרת מעבר ליבוק, אבל לא יפרות ארץ מעמון. כאן זה כבר היה ארץ מואב, אזור הארנון, כי ארנון בול מואב, בין מואב ובין האמורים. וכן, קודם כל חשוב כאן לומר שאין ספק שמלך בני עמון מדבר לא רק בשם בני עמון אלא בשם עמון ומואב. אנחנו עוד נראה את זה לאורך כל הנאום, זה הולך כל הזמן, כמו ביטוי כמו הלא, את אשר יורישך כמו שאלוהיך אותו תירש. כן? את כל אשר הוריש אשר אלוהים בפני אותו נירש, כמו שהיה אלוהי מואב, הוא בכלל לא היה אלוהי בני עמון, אלוהי בני עמון זה מלקום. כן? שוב, אנחנו מדברים פה על שני עמים שמחוברים כאן, עמון ומואב, אני מעריך שעוד כמה המליקים גם הצטרפו לתוך כל הסיפור הזה. הכל ביחד, והוא אומר לו, ואתה שיבה את הן בשלום. יפתח נכנס כאן למסע ומתן, וכרגע עדיין בשלב הזה לא ברור מה אמור לצאת מהמסע ומתן הזה. תיאורטית אפשר גם להגיע לפתרון שלום במסגרת מסע ומתן, שלא נאמין. ברוח המסע ומתן שמתנהל היום, פחות או יותר גם כן ברבת בני עמון, שמעתם על זה? תיאורטית אפשר להגיע להסכם שלום. אלא שאני רק שואל את השאלה, האם בשביל זה נתמנה יפתח? אחורה, כדי להגיע להסכמים עם בני עמון, היו מן הסתם אנשים מנוסים יותר מיפתח. אנשים מוסמכים יותר מיפתח. יפתח התמנה קודם כל ובראש ובראשונה לקצין כדי להוביל את העם למלחמה, ולא כדי לנהל מסעים ומתנים. אז אפשר להגיד שזאת הכל של עולם, שכל מלחמה מתחילה במסע ומתן, למשל למה הדבר דומה? כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, קומו סעו ועברו את נחל ארנון, ראה נתתי בידך את סיחון מלך האמורי ואת ארצו החל רעש והתגר בו מלחמה, היום הזה החל תת פחדך ויראתך על פני העמים. נאמר אשר ישמעו נשמעך ורכזו וחלו מפניך, ואז מה המשך? וישלח מלאכים אל סיחון מלך חשבון, וישלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמור, אברה וארצך בדרך מלך. כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא ממנה אותו לצאת למלחמה, בכל אופן משה נכנס למסע ומתן לשלום. אולי גם כאן זה ככה, כן, שדרך העולם לא מתחילים ישר במלחמה לפני שמנסים ליישר את ההדורים, גם כשנראה שהדבר הזה זה לא דבר שיצליח. אני נוטה יותר לכיוון אחר כאן. וזה התקשר לנו להמשך. הם ממנים את יפתח, ויפתח אמור לבוא ולקבל את הצבא ולהוביל אותו למלחמה. זה התפקיד שלו. אבל נסתכל קצת בפסוקים בהמשך. פרק י"ב. ויצעק איש אפרים ויעבור צפון. אמרו לי יפתח, מדוע עברת לרחם בני עמון ולמה לנו לא קראת ללכת עם הר ביתך נשרוף עליך באש? משהו שמזכיר במידה מסוימת את מה שקרה גם עם גדעון. זוכרים, נכון? היום יפתח עליהם, איש ריב, הייתי אני ועמי ובני עמון מאוד, ואזעק אתכם, ולא שאתם אותי מידם, ואראה כי אינך מושיע, ואזים נפשי בכפי, ואברא אל בני עמון, ויתנם עלי בידי, ולמה עליתם אליי היום הזה להילחם. כלומר, כאן אנחנו משלימים עוד איזה קטע לפאזל שחסר לנו בתחילת המלחמה, כלומר, למקום שאנחנו נמצאים עכשיו, ווישלח, יפתח, מלאכים אל מלך בני עמון, לאמור, מה לי ולך, קיבלת אליי ללחם וארצי. כלומר, יפתח באמת כבר, כנראה כשקלו כל הקיצין, נתמנה להוביל את צבא המלחמה, אבל מה מתברר? שכשיפתח בא להוביל את צבא המלחמה, מה מתברר?
שאין צבא.
אנשים לא קמו ולא רצו לצאת למלחמה. יפתח נשאר עם פחות אנשים ממה שהיה מתוכנן. כלומר, הוא נשאר עם כמה מאנשי גלעד. שוב, בני אפרים שמדובר כאן זה לא בני אפרים שחיים בנחלת אפרים, זה בני אפרים שחיים במזרח הירדן. אנחנו עוד נדבר על זה. כלומר, היו שם הרבה מאוד בני אפרים במזרח הירדן. והוא קרא להם למלחמה, והם אמרו, מה עם הזה, עם הבן הזה של האישה הזונה? לא יוצא. נשארו בבית. אחר כך באו בטענות ואמרו, למה לא קרה לנו למלחמה? אבל שוב, אני מזכיר את הפסוקים, איש ריב הייתי אני ובני עמי, בני עמון מאוד, ואזעק אתכם ולא הושעתם אותי מידם. כלומר, אנחנו רואים כאן שזקני גלעד קוראים ליפתח. ואומרים לו, בבקשה, תילחם. אבל אף אחד לא עוזר לו לגייס את הצבא. ואנשים לא מוכנים לשמוע בכל. ומתברר שעם כל המצב הרע שאנשי גלעד היו בו מבחינת הצבא שלהם מול הצבא הארוני, מתברר עכשיו שהמצב הוא רע שבעתיים. זאת אומרת שכל מי שתוכנן שיצא למלחמה לא הסכים לבוא. אתם איתי? כן? כלומר, המצב היה רע שבעתיים. ואני מעריך שכאן נפלה אצל יפתח ההחלטה, רגע. לא זה המצב שבשבילו אני הגעתי כאן להילחם. אני באתי ללחם, חשבתי שיש לי צבא הרבה יותר רציני והרבה יותר גדול. במצב הזה, אין לי ברירה, אני נכנס למשא ומתן. זה מצב שאין לי ברירה, שאני נכנס למשא ומתן. כן?
מה
ביחס
בין גלעד ואנשי
חיים? בסדר, אנחנו נטפל. זה פרק י"ב, נתעסק בזה ברחבה רבה מאוד. כרגע רק לומר, מדובר על בני אפרים שגרים בגלעד. כרגע נסתפק באמירה הזאת. זה הרבה. מדובר שם על עשרות אלפים. כמו שאתה יודע, נכון. הרגו רק 40. כלומר, מדובר על חברות אנשים שנוכחותם במלחמה האמורה הייתה להכריע את הכף, וכשהם לא באו למלחמה, אז בעצם יפתח עומד במצב רע מאוד, וזה מצב שבו הוא מחליט שהוא נכנס למשא ומתן. והוא שואל את מלך בני עמון, מלי מלך קיבלת אליי ללחם בארצי, לא נראה שיש כאן רק איזשהו ויכוח אידיאולוגי היסטורי, אלא מה שנראה מעצם שליחת המלאכים, שאפשר היה באופן עקרוני להיכנס למסע ומתן ולהגיע ל... בואו נגיד למשהו באמצע הדרך. נגיד ככה. ניתן היה לעשות את זה באופן עקרוני. מלך בני עמון לא הסכים. אז כאן מה שנותר לנו זה רק הוויכוח האידיאולוגי, מלך בני עמון אומר דברים ברורים מאוד וחד משמעיים מאוד, רוצה את כל הקופה. כלומר, כי לקח ישראל את ארצי ועלותו במצרים, מהארנון ועד היבוק ועד הירדן, ועשתה השיבה את הן בשלום. רגע, ומה יהיה איתנו? אז פשטו את הדברים, אתם תהיו תחת שלטוננו או שתעזבו. כן, אחד מן השניים, אבל המשמעות היא להיות תחת השלטון, תחת השלטון של בני עמון. מה המשמעות להיות תחת השלטון של בני עמון? אני מזכיר לכם מספר שמואל, כן? וזאת, אחרות לכם ברית, הוא אומר לאנשי אפש גלעד, בנקור לכם כל עין ימין ושמתי חרפה בכל גבול ישראל. כלומר, בהחלט, מדובר על שלטון עריצות, שלטון בלתי אפשרי, ותמורת זה הוא מוכן.
אבל,
השלטון,
מנשה, הם לא נמצאים מצפון לארמון?
מה?
מנשה הוא לא בעיקר מצפון
לארמון? הם ודאי היו גם מצפון לארמון. זה לא בעיקר, בשלבים מסוימים כבר ברור שהם היו יותר למטה, אבל זה נכון, כן, שהיו מצפון לארמון. בעצם הגבול הדרומי של מנשה זה... מנשה לא נזכר כאן. אני לא יודע מי היו תושבי גלעד, אם זה היו תושבי גד, תושבי מנשה, כיוון שהדברים התערבבו שם.
בגלעד זה לא
איזה
שם
שקשור
אותנו למנשה רק?
באופן עקרוני, בשלבים קודמים, כן, כתוב, הוא מכיר הוליד את גלעד. בהחלט יכול להיות רק האנשים של גלעד, גלעד זה אלה ששולטים בגלעד, אלה שגלים בגלעד. אבל יכול להיות זה מנשק, זה גם יכול להיות שזה היה מצפון. אני תיארתי כאן, מה שציירתי כאן, זה רק את הדברים של מלך נעמון, מארנון ועד הירוק ועד הירדן. את זה הוא ביקש.
שככה מריבה, נראה כאילו בכלל לא מגיע למה שמכונה גלעד.
לא, גלעד זה גם כאן. גם זה גלעד.
גם הרי מואב
זה מכון גלעד? לא הרי מואב, אבל גם הגלעד הדרומי. הרי מואב זה כאן. הרי הגלעד זה כאן וכאן. היום רואים את זה, זה כלי שביקה, יש הגלעד הדרומי, הגלעד הצפוני, רואים? משתפל ועולה בחזרה בעמק סוכות. מוכר. מכאן אנחנו מתחילים בעצם את הוויכוח האידיאולוגי, אבל אני אומר שוב, ברור לחלוטין שמלך נעמון לא הסכים לוותר על כלום. היו לו סיבות טובות, בעיקר אחרי שבואו נגיד רוב הצבא ברח, ובני אפרים לא היו בכלל יחד עם יפתח, לא היו מוכנים לקבל אותו כמנהיג. ויוסף עוד יפתח וישלח מלאכים למלך נעמון, כאן הולכים ויכוח היסטורי. ויאמר לו כמה יפתח לו, הרי ישראל את עצמו ואת עצמו. דיבר על אותם ממצרים ולך ישראל במדבר. זה בסוף היחוק קדשא. לא ישראל מלאכים אל מלך דום לאמור. נקודה בארצי, אבל הוא שולם מלך דום. וגם אל מלך מואב שלח ולא עבר, אגב זה בתורה לא מופיע לנו, וזה מסוג דברי תורה, עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. אבל כאן הדבר הזה עולה גם לגבי מלך מואב. בתורה לכאורה כתוב דבר הפוך. איפה כתוב דבר הפוך? לא בדיוק, כן. כאשר עשו לי בני עשיו, כלומר, כשאמר אוכל, תשבירני בכסף ואכלתי, ומים בכסף תתני ושתיתי, כאשר עשו לי בני עשיו היושבים בשעיר, והמואבים היושבים בער, עד אשר יבוא את הירדן. מה שהמואבים היושבים בער, גם מכרו להם אוכל, אבל זה כנראה רק מואבים היושבים בער, וכנראה לא כל ארץ מואב, כמו שבני שעיר, הם ללא ספק, לא מדובר על מלכות אדום. כן? צריכים לעשות את ההבחנה הזאת, כן? אחרת לא נצא מהסיפור הזה. אדם, אני אומר, אתם עוברים בגבול אחריכם בני שעיר, ויראו מכם ונשמרתם מאוד, אוכל תשברו מאיתם בכסף ואכלתם, וגם מים תיקחו מאיתם בכסף ושתיתם, כי השם אלוקיך ברכך בכל מעשה ידיך, ידע לך את המדבר הגדול הזה. כלומר, על מלך אדום נאמר שם שהוא גייס צבא ויצא נגדם למלחמה, הוא לא פחד מהם. והם גם לא עברו בארצו. והם גם לא קנו מאיתו שם. נכון? הוא גם לא מכר להם. כלומר, ארץ, מה שאנחנו קוראים ארץ אדום, במקרא כנראה גם כי אתה מחולקת לשניים, וזה לא מקום יחיד. וכשאנחנו מדברים על ארץ אדום, כלומר, כשאנחנו יורדים לכאן, פחות או יותר, אז כאן הייתה מלכות אדום. אני הייתי יותר מכירים את המקום, הייתי נותן לכם גם גבולות טבעיים וזה, אבל אני מתכוון עד ואדי פינן, כן? הנחל שיורד מהרי אדום הגבוהים, פחות או יותר מגיע לאזור צומת חצבה, קצת יותר דרומה מצומת חצבה. בעברית נחל פונון, עיר נחש, אם אתם מכירים, כן? נחל מאוד מאוד מרשים, מאוד מאוד יפה, הוא היה הגבול של מלכות אדום. כן. אני טיפסתי דרכו מהערבה, שמעתי. ראש הר צעיר, כדי לבדוק את הדרך הזאת, היה שלפי טענתי בני ישראל הלכו משם. בשנת 40, רציתי לבדוק עם זה עכשיו. הצבאית, מבחינה לוגיסטית, כל הדברים אחרים. אבל זה פחות או יותר נמצא כאן. כאן פחות או יותר צומת חצבה, במקום הזה. וכאן, זאת הייתה מלכות אדום. ובני שעיר זה כל האזור הזה. זה פחות או יותר האזור של בני שעיר, כלומר כל מיני שבטים שלא היו חלק מהמלכות המסודרת של אדום, בני שעיר, כשבני ישראל עברו, הם רצו לעבור מכאן, נטו, ירדו דרומה, ועברו כאן. לדעתי, ולא מה שהם סופר באילת. לדעתי הם עברו מהמקום הזה, וטוב, יש לי שם מסלול שלם שזה, אבל זה ברור שבני שעיר נתנו אוכל, האדומים לא נתנו אוכל. גם המואבים היושבים בער שנמצאת כאן בקצה במקום הזה נתנו אוכל, אבל בני מואב ככלל החרימו אותם. וכאן הוא באמת מספר, וגם אל מלך מואב שלח ולא עבר, וישב ישראל בקדיש, וילך במדבר וישב את ארץ אדום ואת ארץ מואב. זה מה שאני קורא, וישב את ארץ אדום. הם היו כאן, וירדו מקדש בדבר צין, סובבו את ארץ מואב לכאן, ויבואו ממזרח שמש לארץ מואב. ויחנו בעבר ארנון, ולבואו בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב. כלומר, חנו כאן, ולא באו בגבול מואב. כאן הם בעצם הלכו מזרחה, ומכאן הם התחילו לעבור מערב. אבל ארנון הוא גבול מואב, וארנון הוא הגבול הצפוני של מואב, מבחינה זאת. כלומר, כאן אני רוצה להסביר כמה דברים, כיוון שכאן אנחנו חייבים להכניס בין ארנון ובין מואב, אנחנו צריכים להכניס גם את סיכון. ואם כן, ניתן את הדברים בצורה קצת יותר מסודרת, אני אוריד כאן כמה קווים. כדי שאין לנו את הנוח. וכאמור הארנון, בעצם הארנון הולך לא בדיוק ככה, הוא הולך ככה. היום זה נקרא אחל ארנון, זה נקרא ואדי אל הידן, ושניהם נשפחים יחד. ואני מזכיר לכם את הפסוקים את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. ארנון הוא לא נחל, ארנון הוא נחלים, כתוב גם נחלי ארנון. כלומר, שני נחלים כאן עוברים, ומכל מקום, ודאי מלכתחילה, בימים עתיקים מאוד, כל האזור הזה, כאן פחות או יותר, מצפון לערבות מואב עבר הגבול, וכל האזור הזה היה בני עמון, ומכאן עד. כאן זאת הייתה ארץ מואב. זאת הייתה ארץ מואב. צריך את זה אולי באדום. בגבולות שעשינו כאן, בשביל את הפולט. זה מתחבר כמובן עם השחור, וזאת הייתה ארץ מואב. ווואדי חסה. מה? שאולי קוראים בטעות נחל זלד. זה היה עמון וזה היה מואב. בשלב מסוים נכנס לכאן סיחון, והוא נלחם במלך מואב הראשון, כן? כי חשבון, אין סיחון מלך האמורי, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. הוא לקח את כל האזור הזה, ומבני עמון הוא לקח את כל האזור הזה. כלומר, מבחינת בני עמון הוא לקח את הצד המערבי והשאיר להם את המזרח, מבחינת בני מואב, הוא לקח את הצד הצפוני והשאיר להם את הדרום. כן? עד מהארנון עד ואדי חסה. בסדר? זה פחות או יותר מה שקרה. ולעניין שלנו, אם כן, שוב, את בני עמון ומואב אני אצייר בשחור. הצפוני זה כמובן בני עמון והדרומי זה מואב. וכל האזור הזה לקח סיחון.
זה יותר
עמוד. מה?
מה
נשמע?
מה?
מה נשמע כאן נשמע? מה?
זה הקו העליון זה הוואדי.
מה זה הקו העליון? זה ואדי חסה. בסדר? מה שקוראים היום, כולם קוראים לזה נחל זה. יש לנו כאן חסה וזה ארון, וזה היה בוק. אלה הם הגבולות, פחות או יותר. וכאן, אם כי זה לא מדויק לגמרי, פחות או יותר הגבול עובר כאן. כלומר, כל האזור של הבקעה שהיה לחלק הדרומי, כאן זה כמובן הייתה ארץ עוג מלך הבשן. זה היה הבשן. חבל הבשן נמצא כאן, אבל עוג מלך הבשן מלך על כל האזור הזה. בלשון המקרא בעצם, זה לא בדיוק הבשן, אז כאן זה הייתי אומר גלעד הצפוני, ואיך נקרא האזור הזה? רמת הגולן בלשון המקרא? גולן זה עיר, המקרא גולן זה עיר. אם בשן זה כל האזור הזה, אז איך נקרא החלק הזה? מה? ארגוף. זה חבל הארגוב. כל חבל הארגוב, לכל הבשן, הוא יקרא ארץ רפאים. הארגוב זה החלק הצפוני, הגלעד הצפוני זה החלק הדרומי, וכל הארגוב הזה זה בעצם ממלכת עוג מלך הבשן. בסדר? יש איזושהי תמונה.
מאיפה הגיעו אנשי סיחון?
מה?
אנשי
סיחון,
מאיפה
הגיעו? היו שבטי אמורי. שבטי אמורי נדדו בהתחלה מצפון, האמורו, אני יודע. הגיעו מצפון, הגיעו מכל מיני מקומות אחרים, הגיעו גם כאן, יש לך גם כאן, כל האזור הזה נקרא הר האמורי.
כן?
הם
הלכו
מהר לצחות. לא, לא, לדעתי הם לא, לדעתי הם הגיעו מצפון מזרח. לדעתי הם הגיעו מאזור הפרט. אבל עם כל מקום, הוא הגיע, הוא היה חזק, והוא כבש את כל המקומות האלה, וזה למעשה מה שעומד ברקע של הנאום של סיחון. וישלח ישראל מלכים וסיחון מלך האמורי מלך חשבון אמורו ויאמר ישראל לבנה ויעשה עד מקומי ולא האמין סיחון ישראל לבוא בגבולו יעשו סיחון כל אמורו ויחנו ביהצה. יהץ נמצאת כאן באזור הזה, נסמן את יהץ קיים גם היום באזור הזה. וילחם בישראל, כלומר המחנה ישראל היה כאן ופחות או יותר היה מחנה ישראל, נלחם כאן, נעדים בסוף עלו לו מכאן ותקפו אותו בעורף, אבל זה סיפור בפני עצמו. ויתן לנו על ישראל לסיכות מכל אמרו ביד ישראל ויקום ויגש ישראל וכל ארץ האמורים אשר בארץ היית. ראשון כל גבול האמורים מארנון ועד היבוק ומן המדבר ועד הירדן. עדיין ידענו על ישראל ובשתי אמורים מפני עמו ישראל ואתה תקשנו. כלומר, כאן למעשה קיימת שאלה שבה אנחנו נצטרך להרחיב את הדיבור בפעם הבאה, מה שנקרא במסכת גיטין עמון ומואב טהרו בשיחון. כלומר, השאלה היא אם הטענה שיפתח צודקת או לא. זה דבר שאנחנו צריכים לראות. הארצות האלה בהתחלה באמת היו ארצות עמון ומואב. מה סיחון כבש אותם? ישראל כבשו אותם מסיחון שכבש אותם מעמון ומואב. השאלה למי זה אמור להיות שייך? האם זה אמור להיות שייך לישראל, או בעצם אם הם כבשו את הארץ שהייתה מלכתחילה עמון ומואב, אז צריכים להחזיר את זה לעמון ומואב. כלומר, מה המשמעות גם המוסרית וגם המשפטית של עמון ומואב תערו בסיחון? בדבר הזה אנחנו נעשה כשאול שם ברחבה בשיעור הבא.